אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
שלום לכולם, ואיזה יופי לפגוש אתכם בפודקאסט על הדרך.
למשפחה, מטיילך.
זה לא אמור להיות חרוז.
נכון שהטיול היום קשור לתפוז?
לירן, מה את עושה?
מתכוננת לצאת למסע.
לא, אני רצינית.
גם אני, שניקח מונית.
אוקיי, לירן, את עובדת עליי, מה העניין?
שבוע הספר העברי, כמובן. יתבן, כשהייתי קטנה, הכי אהבתי ספרים וחרוזים. ובדיוק עכשיו שבוע הספר, שהוא כבר נהיה חודש. ואת מה? מתעלמת? כלום?
אני לא מתעלמת, להפך. תכננתי להיום לכבוד שבוע הספר טיול מיוחד, בעקבות סופר מרתק, וספר מרתק אפילו יותר. אנחנו נוסעות לטיול עירוני בתל אביב, בעקבות הסיפור שביל קליפות התפוזים, שכתב ואייר נחום גוטמן.
איזה נחום? נחום שלנו?
בדיוק.
נחום גוטמן, נחום גוטמן, האיש שכתב את לבנגולו מלך זולו?
נכון, יפה מאוד.
נחום גוטמן שגר בתל אביב מהקמתה ותיעד את ימיה הראשונים של תל אביב?
כן.
לא נכון, די!
טוב, אני אפסיק. אבל רק בשביל הפתיח ואז נחזור.
על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם לירן ליפשיץ ויוטבת פייר אייזנווייל.
אז היום אנחנו יוצאות לסיור בתל אביב של נחום גוטמן.
יש, כל כך הרבה זמן חיכיתי לטיול בתל אביב. יש לנו פה חברות מאזינות, לילי ודניאלה אדלשטיין.
לילי ודני, מקוות שנפגוש אתכן.
אז אוקיי. אז אני אורזת נעלי ערים, ציוד קמפינג ותרסיס נגד דובים.
לא, לירן, זה לא מה שצריך.
מה? אז אני אורזת בגדיה, מחצלת ומשחה נגד מדוזות.
טוב, זה מתאים יותר, אבל זה לא טיול כזה. הפעם אנחנו מטיילות ממש בתוך העיר, במה שנקרא נוף עירוני.
אז אני אורזת נעליים נוחות, בקבוק מים וארנק?
בול, זה כל מה שצריך. וגם לפקוח את העיניים, כי בעיר יש הרבה אוצרות לגלות. אם רק יודעים לאן להסתכל.
על התמרורים?
גם, אבל בעיקר על המבנים, הפסלים, האומנות, השלטים שרומזים על מה שקרה בדיוק כאן, ממש מזמן.
הדלקת. אז קדימה, יוטבת, הפעילי נא את מכונת הזמן.
רגע, לירן, לא צריך.
הנה, אני אעשה את זה. אני מכוון את מכונת זמן ל-1915, 5 שנים אחרי שהמתיישבים הראשונים החלו להתגורר בתל אביב.
שנייה, חכי, לא...
פנסי, תחגרי, יוטבת.
רגע, לירן, לא.
מה לא? למה את לא באה? כל אני צריכה לעשות לבד.
לא, הפעם אנחנו חוזרות בדרך אחרת.
דרך אחרת? אבל אנחנו תמיד נוסעות במכונת זמן.
לא, לירן, אנחנו בכלל לא נוסעות הפעם במכונת זמן.
לא, אז איך את בדיוק רוצה לחזור בזמן?
בעזרת ספר.
מה? ספר? ספר, ספר? לספר אין מנוע, לספר אין מנגנון חזרה לאחור, לספר אין חגורת בטיחות.
נכון, אבל הוא מחולל זמן. ספרים הם דרך נפלאה להגיע למקומות רחוקים ולתקופות אחרות. ככה, גם מי שאין לו מכונת זמן משוכללת כמו שלנו, יכול לנוע בזמן לעבר ולעתיד.
אוקיי. ספרים באמת לוקחים אותנו למקומות נפלאים. אז לאן אנחנו קוראות? אני מתה להיכנס לטירה של האחים ג'רום. חייבת לשאול משהו דחוף את רובי וקרמל.
אולי בפעם הבאה. היום רצינו להכיר את ראשית ימי תל אביב. אז הדרך הטובה ביותר לעשות את זה היא פשוט לצאת למסע בזמן דרך הספרים והאיורים של נחום גוטמן.
אז יאללה, לתל אביב, העיר ללא הפסקה. אנחנו מדפדפות אלייך.
שלום, תל אביב.
מה תל אביב? זו תל אביב? זה לא נראה כמו תל אביב.
איך בדיוק תל אביב אמורה להיראות?
נו, כמו עיר? רחובות, מכוניות, פקקים, קורקינטים חשמליים, צפירות, חנויות, בלגן.
כן, אבל חזרנו יותר מ-100 שנה אחורה. אנחנו בתל אביב של שנת 1915. ותל אביב עדיין לא עיר, אלא רק שכונה של יפו שנקראת אחוזת בית. ולכן את רואה סביבנו רק כמה עשרות בתים.
עיר קטנה ותושבים במעט.
מה זה היה?
מה היה?
את דיברת קצת אחרת, והייתה איזה מוזיקה ברקע.
גיליתי שכשאני מצטטת את נחום גוטמן, אז אני גם קצת נשמעת כמוהו.
זה מדבק?
יש מצב.
יש תופעות לוואי?
בוודאי, כשזה קורה לי אני מציירת הרבה יותר יפה.
שווה. בכל מקרה, את טוענת שזאת תל אביב קטנה ורגועה. כל מה שיש פה זה כמה בתים, עצי אקליפטוס, שקמים, זיתים, שני פנסים וזהו.
בדיוק. שביל קליפות את התפוזים, מכירה?
כן, ספר מעולה. רוצה שאני אספר לך עליו?
בבקשה, כן.
ובכן.
זהו סיפור מימי מלחמת העולם הראשונה. בכבשו הבריטים את הארץ מידי הצבא הטורקי.
היי, גם בך נכנס הגוטמן.
כן, די נעים האמת. בקיצור, ככה, הספר מספר הרפתקאות מראשית ימי תל אביב, וכמו שגוטמן כתב בגוטמנית שלו, אנחנו הולכות להיכנס לסיפור שמערבב קצת בין המציאות המורכבת של אותם ימים להרפתקאות פרי דמיונו של הסופר הנהדר הזה. וככה להיכנס לאווירה של הימים הסוערים לפני הקמת מדינת ישראל.
זה כל הקסם בסיפורים, לצלול להרפתקאות בין מציאות לדמיון. בכל מקרה, במציאות, מי ששלטו אז בארץ הייתה האימפריה העות'מאנית, הטורקים.
בנוסף, שררה מלחמה, המלחמה הגדולה, שלימים יקראו לה מלחמת העולם הראשונה. בארץ ישראל, הטורקים נלחמו בבריטים.
הטורקים היו מודאגים שהבריטים יפלשו לארץ ישראל דרך הים התיכון. אז ליתר ביטחון, הם החליטו לפנות את כל ערי הנמל בארץ מתושבים. וביניהם,
תושבי העיר יפו והשכונה השכנה, אחוזת בית שלימים הפכה לתל אביב. ממש גירשו אותם, אז הם היו צריכים לחפש איפה לגור, והם נאלצו להתפזר ברחבי היישוב היהודי במקומות כמו פתח תקווה, הגליל וירושלים.
גם המשפחה של נחום גוטמן נאלצה לעבור משכונת נווה צדק באחוזת בית לפעתי פתח תקווה.
כן, ולא רק שהם התגעגעו מאוד לשכונה שלהם, לבית, לחברים, הם גם נאלצו לגור במין סוכות שהם הלתרו בעצמם מענפי אקליפטוסים.
בתקופה הזו הטורקים חששו מאוד שהבריטים ינצחו אותם. אז הם היו צריכים הרבה חיילים שיעזרו להם במלחמה. ובשביל זה הם רצו לגייס גם נערים יהודים לצבא. אבל היהודים לא רצו להתגייס ולהצטרף למלחמה של הטורקים. מה גם שהטורקים לא היו כל כך נחמדים אליהם.
גיבור הספר, הלו נחום גוטמן שלנו, גר גם בסוכה מאולתרת בפתח תקווה, והוא בדיוק חגג יום הולדת 15. יום אחד, סבתא שלו חזרה מבוהלת מהכיכר בפתח תקווה ואמרה לנחום שיברח מהר כדי שהטורקים לא יגייסו אותו.
כי בימים ההם, בתוך המלחמה העולמית, גייסו גם ילדים בני 15. אם הם רצו או לא.
אז באמת, לא נשארה לנחום ברירה. סבתא שלו הציעה לו לברוח בחזרה לביתם הישן בתל אביב.
בשנת 1917 נכבשה תל אביב על ידי הבריטים. והם בינתיים לא גייסו נערים לצבא. ולכן, למרות המרחק ממשפחתו, סבתו האהובה שכנעה אותו לעבור לתל אביב לצד הבריטים.
סבתות תמיד נותנות את העצות הכי טובות.
בדיוק. את יודעת, את הדרך מפתח תקווה לתל אביב הוא עשה ברגל.
ברור, אין עדיין טלופן.
אין טלופן, אבל יש דמיון. בסיפור מסופר שתוך כדי הבריחה מהגיוס של הטורקים, הוא פגש בבחור שהסכים ללכת איתו ביחד, אבל הוא לא הסכים לגלות לנחום גוטמן איך קוראים לו.
ברור שהוא לא יגיד לו יוטבת, כי אז אם חלילה הטורקים יתפסו אותם וירצו לדעת איך קוראים לבחור, נחום לא יוכל להלשין עליו גם אם ירצה, כי הוא פשוט לא ידע.
אני מתרשמת מחוש הבילוש. בכל מקרה, בואי נמשיך בסיפור. הבחור שאין לומר את שמו, כמו גוטמן, גם הוא רצה להגיע ברגל לתל אביב. וכדי למצוא את הדרך, הוא עקב אחרי שביל של קליפות תפוזים שחברים השאירו לו כסימן דרך.
אני הספקתי לקרוא עד כאן.
איך עצרת ככה באמצע המתח?
בשלב הזה נפתח לי התיאבון, ועקבתי אחרי ניסיון למצוא קליפות תפוזים מסוכרות. את יודעת שאני ותחיית סיפוקים זה פחות. חוץ מזה, אני יודעת שתמיד יש לי אותך, ואפשר לסמוך עלייך שלא תורידי את הספר מהיד עד הסוף.
כל אחת והיעדר תחיית הסיפוקים שלה.
אז איך ממשיך הסיפור?
נחום שלנו והבחור עוקבים אחרי שביל קליפות התפוזים בדרכם לתל אביב הבטוחה.
רגע, ככה סתם ללכת אחרי קליפות התפוזים שזרוקות על הרצפה? זה יכול להביא אותו לפח זבל, לא? לתל אביב.
הם לא זרקו את הקליפות ככה סתם. הסימון היה צריך להיות ברור, כי לבחור הייתה משימה חשובה מאוד בתל אביב.
משימה חשובה?
כן, להציל את המטמון.
מטמון! פספסתי את החלק הכי מעניין בספר.
ממש ככה. מה שקרה זה שלפני המלחמה, היהודים הטמינו תיק מלא בכסף ומטבעות זהב מתחת לרצפה של אחד הבניינים בתל אביב.
למה להחביא כסף? יש כל כך הרבה מה לקנות.
הכסף הזה נשלח מהיהודים בחוץ לארץ ליהודי ארץ ישראל, בשביל לעזור להקמת היישוב היהודי. אבל בימי השלטון העות'מאני, הטורקים לא הרשו ליהודים לקבל כסף מחוץ לארץ.
אז הם קיבלו את הכסף בהסתר, בלי שהטורקים יגלו אותו.
נכון, והם לא רצו שהטורקים יגלו, אז הם הכניסו את הכל לתיק סודי, ועל התיק הם כתבו...
שם, טלפון וכתובת, שאם זה ילך לאיבוד, יחזירו להם את זה.
לא, לא, אם הטורקים ימצאו את הכסף, הם בטוח לא יחזירו אותו לאף אחד. הם כתבו שמותר להם לפתוח אותו רק...
ככלות כל הקיצים.
ככלות כל הקיצים? יואו, זאת אומרת, רק שבאמת אין שום ברירה אחרת.
נכון, הכסף הסודי הוחבא מתחת לרצפה של בית הוועד בתל אביב. רק מעטים ידעו על המטמון הגדול. זה היה מחבוא בטוח עד הרגע שבו גירשו את כל היהודים מתל אביב.
אוי, נכון. אני ממש מקווה שאף אחד לא מצא את הכסף. וואי, איזה סיפור מותח.
זה לא סתם סיפור. בזכות השילוב של גוטמן בין דמיון למציאות, אפשר ממש להרגיש את המתח של אותה תקופה. או בגוטמנית, אני כותב מתוך רצון שהקורא ירגיש כאילו הוא עצמו עבר את אותם ימים. כאילו שהקורא נמצא ממש שם.
טוב, הוא הצליח, זה פי אלף יותר טוב ממכונת זמן, וכל הפופקורן ככה זמין לי ולא מתפזר בטיסה. אז מה קורה עם התיק שמלא בכסף?
התיק נשאר לחוד מתחת למרצפות של בית הוועד.
אוקיי, אוקיי, מעולה. זה קטן על ההוא שאין לומר את שמו, ללכת לבית הוועד, להרים את המרצפות, לקחת את התיק.
זהו, שלא בדיוק. את זוכרת שהבריטים כבשו את תל אביב?
אוי, תני לנחש שהם השתלטו על בית הוועד?
בול! בדיוק שם הם הקימו מפקדה, בלי שיהיה להם בכלל מושג על איזה אוצר ענק מתחבא להם מתחת לרגליים.
מה שנקרא, ליטרלי ישבו על ארגזים של כסף. איפה זה הבניין הזה?
ברחוב רוטשילד. היה קשה להאמין שאם הם יגלו את המטמון, הם יחזירו את הכסף לתושבים היהודים.
אז את מתכוונת שלא היה מתאים להגיד לבריטים בפנים, "Excuse me, Sergeant Philip, אתה יכול להזיז את הטייבל רגע? פשוט יש מלא מלא מני מזומני אנדר לבלטות, ואני רוצה to take the בוכתות."
לא, לא נראה לי שזה מה שקרה. מה שכן קרה זה שהבחור בא למשימה והחברים שלו היו חייבים למצוא דרך אחרת. קצת פחות מנומסת אולי. כדי לפנות את הבריטים מהבניין, כדי שהם יוכלו להגיע אל האוצר.
אז מה הם עשו?
מסיבה.
או, זה כבר מתחיל להישמע יותר כמו תל אביב. לצאת לרקוד ולשכוח את הדאגות.
לא, זה לא מה שאת חושבת. לנחום היה רעיון. לערוך לחיילים הבריטים מסיבה, או כמו שקראו לזה פעם, נשף. נשף במרפסת האחורית של בית הוועד, שהפך למפקדה שלהם. ובזמן שכל הקצינים הבריטים יחגגו בנשף, הם בינתיים התגנבו פנימה ויחלצו את התיק של האוצר עם הכתובת ככלות כל הקיצים מהמחבוא.
רעיון מעולה, אהבתי.
ואת לא היחידה. נחום דיבר עם החברים על הרעיון והם מיד הסכימו שלהרים מסיבה זה רעיון מצוין כדי להשיח את דעתם של הבריטים. ורק התלבטות אחת נשארה. איך הם יצליחו להכניס את כל כלי העבודה הנדרשים כדי לפרק את הרצפה?
שאלה טובה. זה באמת לא קלאס לבוא עם כלים בתוך פאוץ'. רגע, אבל יש שאלה עוד יותר קשה. איך הם יוציאו כל כך הרבה כסף החוצה?
עלה להם רעיון שפתר את שתי הבעיות. הם יארסו בכוונה את הצנרת של בניין המפקדה הבריטית, ככה הבריטים יהיו חייבים לקרוא לאינסטלטור בדיוק בזמן המסיבה. האינסטלטור יהיה כמובן יהודי, חבר מחתרת שמכיר את כל המזימה והתוכנית, וככה, בשיתוף פעולה, הם יוציאו לפועל גם את המסיבה וגם את המשימה.
תשמעי, הם יצירתיים כמעט כמוני. אוקיי, מסיבה, בוא נראה מה צריך בשביל מסיבה. לשלוח לכולם הזמנות, לדאוג לקערות פופקורן ענקיות, לוודא שיש מספיק מלח וחמה. אולי נקרא לנו קירל, היא בינלאומית עכשיו.
בואי נתחבר לתקופה. בתוכנית האמנותית היו ארבעה חיילים סקוטיים עם שפמים צהובים וחמת חלילים, לבושים בשמלות מסורתיות.
מוקיון לבן פנים ואדום אף, עם חמישה כפתורים גדולים על קרסו, לץ אחד שהתחיל לדבר מתוך בטנו, וחייל עם טלטלי זהב ששר בקול סופרן.
תוכנית השירה?
אני מזכירה שהיה צריך להסיט את תשומת לב הבריטים להרבה זמן כדי שהאינסטלטורים יספיקו לפרק את הבלטות, להוציא את הכסף, להחזיר את הכל למקום, ותחשבי רק מה יקרה אם יתפסו אותם באמצע.
אוי, זה לא מספיק, צריך עוד תוכן. מה קורה פה עם ההפקה? היא לא מתפקדת.
אל דאגה לירן, הם על זה. בשביל השחת הדעת האחרונה, הם העלו על הבמה חמור.
או? רגע, מה? חמור?
חמור, חמור. חמור אמיתי. חמור שהיה קשור לו בתמימות מחוץ לבניין המפקדה. ללא כל כישורים דרמטיים או קומיים. אבל אז הוא הובא לבמה למופע מאולתר שעיקרו השחת דעת ובידור של הקצינים הבריטים עד לסיום המסיבה וחילוץ המטמון.
בראבו, בראבו. כל הכבוד לכולם ובעיקר לחמור. איזו תקופה ואיזה סיפור מטורף סיפרו פה על לב תל אביב.
ההרפתקה של גוטמן, נער המחתרת והסופר הצעיר, המשיכה גם מחוץ לסיפורים והספרים ולא רק בתוכם.
למה את מתכוונת?
לימים, כשכל תל אביב כבר מזמן נהייתה עיר וישראל כבר נהייתה מדינה, ונחום גוטמן כבר היה לאיש תרבות נודע ומוכר, הוא התראיין לטלוויזיה וסיפר שבאותם ימים הוא יש עמדת שמירה בפינת הרחובות הרצל ואחד העם. וכיוון שידע שיבלה שם שעות ואולי אפילו ימים, הוא אסף את כל הספרים שהוא הצליח למצוא, וככה העביר את הזמן שם, בקריאה. בעמדה הזו הוא סיפר, הוא שאב את כל ידיעותיו,
הן באומנות והן בהסתגלות.
זה הכי גוטמן שיש. יאללה, אז בואי נמשיך לטייל, נחפש לי קליפות תפוזים מסוכרות, להחמיץ תפוזים גדול, ונלך אחרי הקליפות והציורים של גוטמן.
קדימה!
אבל רק שנייה, דבר אחרון, לפני שנזוז, אני לא מצליחה להבין דבר אחד, את יודעת. מכל הסימונים, למה הוא בחר דווקא קליפות תפוזים?
באותה התקופה היו המון פרדסים בכל האזור. ככה גוטמן היה בטוח שלגיבורי הסיפור יהיה בדרך לאוצר קליפות תפוזים לסימון וגם תפוזים לנשנוש.
מי רוצה תפוח זהב?
אני!
מי רוצה תפוח זהב?
אני!
שיבוא אליי ואתן לו שי תפוזים מן הפרדס שלי ותפוזים מן הפרדס שלי, תפוזים, מן הפרדס.
מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, כבוד רב לנו לארח את פקח הזהב, אפרים ילדי בית העץ, כאן חינוכית.
בום, ז'קלקה, בום, בום.
עכשיו כולם לקום.
אופה, 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 זהירות מהקורקינט, בסדר גמור. כן. רוב תודות על מותיי היקרות, אני מודה. בדרך כלל הנני חובב טיולי טבע או מרחבים פתוחים, אך כאשר גיליתי שהנכן מטיילות בעיר הגדולה באווירה נוסטלגית, ניצתה בי התרגשות, ומעבר לכך ניצת בי חשק אז לאיזה כוס מיץ תפוזים סחוט טרי בסדרה.
איזה כיף, אז בוא תצטרף. אנחנו בדיוק בדרך לשם, לקצת רענון וויטמין C.
קצת ויטמין C, קצת. יקירותיי, אתן מפתיעות אותי, האם אינכן מכירות את הביטוי תפוח זהב אחד ביום מעניק שני שליש מכמות הצריכה המומלצת של ויטמין C לאדם?
אין לי מושג, אבל למה הביטוי הזה לא נקלט כל כך?
אני חושד שאתן צועדות לשתות כוס מיץ תפוזים בלי להכיר בכלל את הפרי. הקצעקתה? יכול להיות כדבר הזה? אתן בכלל מתמצאות בהיסטוריה של הפרי? אתן מודעות לסגולותיו, למתכוניו, לשיריו? או שאתן רק ככה מחפשות קליפות מהבוקר?
ממש לא.
מכירות ועוד איזה.
תפוזים?
מה מכירות. אתה מדבר? מקלפות תפוזים כבר מהגן.
כן? אז תעני לי בבקשה. האם תפוז הוא חמוץ או מתוק?
חמוץ.
מתוק.
ותאמרו לי בבקשה, מאיזה פרי הדר נולד התפוז? פומלה או מנדרינה?
מנדרינה.
פומלה.
והאם קליפת התפוז עבה או דקה?
עבה.
דקה?
יופי, הבנתי. הבנתי הכל בסדר גמור, נכון מאוד.
מה נכון? לא ענינו על שום שאלה באותה התשובה.
ההפך, כל התשובות שאמרתן נכונות. טעמו של התפוז נע בין חמוץ למתוק, הוא החלאה בין פומלה למנדרינה, בחלק מאזנים קליפתו עבה ובחלק דקה, כמו בתפוזים שעומדים להיסחט למיץ שלנו בעוד כמה רגעים.
בדיוק, מה חשבת? מה חשבת? שאנחנו לא מבינות עניין? שאנחנו מבינות רק במנגו? שאני בקיאה רק בפופקורן? אולי לא ידעת, אבל אני נצר ליצואנית תפוזי ג'פה.
באמת?
כן? זאת אומרת, בדוד השנייה שלי מצד אחיינית, מהצד של השכנה מהקומה למעלה, אבל אני מרגישה, שתפוזים זורמים לי בדם.
אוי, זה היה מרגש מה שאמרת עכשיו לירן, והאמת היא שאינך היחידה. רבים התגאו ועדיין מתגאים בתפוח זהב הישראלי. לפני כ-300 שנים ערבים ויהודים הקימו פרדסים, למדו לגדל את הפרי בצורה נכונה והחלו לשלוח אותו לחול. הזן שגידלו פה בישראל היה במובן מסוים הפנים של ישראל בעולם. תארו לעצמכם, משפחה באירופה החורפית האפורה והקרירה, פתאום מקבלת לשולחן תפוז, כתום, חמוץ, מתוק, טעם שממש, איך אפשר לומר, טעם החיים. לא היה מי שלא הכיר את התפוזים העסיסיים והמתוקים מישראל שנקראו תפוזי ג'פה.
ג'פה היא יפו, עיר הנמל הוותיקה שכיום היא חלק מתל אביב.
נכון, זה בגלל שהפרדסים הראשונים ננטעו בעיר יפו ויוצאו מנמל יפו. ולכן התפוז קיבל את המיתוג הזה, ג'פה. עם השנים ננטעו עוד ועוד פרדסים בכל מיני מקומות בארץ, אבל התפוז שמר על שמו ויותר מזה על איכותו. האקלים הים תיכוני הלך היה בית דיוק מה שהעץ היה צריך כדי להעניק תפוזים משובחים, ולא לקח זמן רב עד שכבר הפך לשם דבר ונמכר בכל העולם.
והיום המותג המצליח הזה, ג'פה? תחתיו ישראל מייצאת עוד פירות הדר מצוינים.
שוב נכון. עוד סיפור הצלחה שאני תמיד נהנה להיזכר בו הוא עסקת התפוזים. בשנות ה-60 נרקמה פה עסקה מתוקה במיוחד. מדינת ישראל רכשה קרקעות בארץ ישראל שהיו בבעלות רוסית, קרקעות בשווי של מיליונים, ובגלל שלא היה כסף למדינה, היא שילמה בתפוזים.
משתלם ביותר אם תשאל אותי. היו גם עסקאות של רכישת דלק ששולמו בתפוזים.
פעם שלישית, נכון. אני פשוט לא משתלט עלייך, יוטבת. אני חש ממש מיותר. איזו ידענות, איזו שליטה בחומר, איזו התמצאות במרחב, איזה אינטלקט.
אל תפריז, אפרים. בטוח אתה מתכוון לחדש לנו משהו.
אני אנסה. האמת שיש לי סיפור נחמד. ממש לא מזמן ככה יצא שקילפתי תפוז, ולא תאמינו מה שמצאתי בפנים.
בתוך התפוז? ילד ישן, ילד ישן?
מה? מה אמרת עכשיו? לא הבאתי שום דבר. מה קשור ילד ישן בתפוז? איזה... מאיפה עולים לך רעיון? בתוך התפוז, ילד ישן, ילד ישן. נו באמת, אני מצאתי בתוך התפוז עוד תפוז קטן, קטון, קטנטן, ואני ממש התפלאתי. הרי אני רגיל לקלף לי תפוז, לספור בדיוק 10 פלחים, לסדר אותם ככה בעיגול בצלחת ולהתענג על העסיס. אתן מדמיינות כמה שאני הופתעתי כאשר ראיתי את זה.
אפרים, פשוט פגשת בתפוז טבורי. זה תפוז טעים מאוד, אבל שונה מהתפוז הישראלי שלנו. הוא גדול יותר ונטול גרעינים, והוא בשל בתחילת החורף. יש לו מעין טבור פופיק כזה, ולכן הוא נקרא תפוז טבורי.
ראית מה זה? אני רציתי לחדש לך ואת חידשת לי. איזו המצאה, איזה שם חינני. טבורי, מילה נהדרת. לא כמו ההלחם תפוז, אבל בכל זאת.
הלחם?
הלחם זה צירוף של שתי מילים. תפוז זה הלחם של תפוח וזהב. תפוח, זהב, תפוז. המתיישבים הראשונים כינו את הפרי כך בהשראת הכתוב בספר משלי. תפוחי זהב במסקיות כסף. בגלל צבעו הזהוב, עד שהבלשן האהוב על היצחק אבינרי, הציע לאמץ את ראשי התיבות תפוז. עם גרשיים, כמובן, ככה, הצ'ופצ'יקים האלה בלמעלה. הסערה הגדולה שעמדה בפני מחדשי השפה העברית הייתה שהשם כל כך תפס, עד שהמילה תפוז הולחמה למילה אחת בלי גרשיים. וזה עשה ממש סערה גדולה. איי, זה בלגן, אל תשאלו.
אוקיי, לא נשאל.
יופי. אוקיי.
התכוונת שנשאל, נכון?
אתן מכירות אותי כל כך טוב. נו, סיפורים בצד, די. הגיע הזמן למיץ טוב. אני מעדיף את המיץ תפוזים שלי עם קצת גזר, ככה על, על הבית הקרוטן הכתום מתערבב, ולמחרת אני מתעורר מעט ג'ינג'י.
מעולה. יאללה, הלכנו. תודה, אפרים.
תודה לכן, ותודה שעשיתן לי את הביקור בעיר חמוץ מתוק בדיוק במידה האחרונה. זהירות מהקורקינט.
ביי, אפרים.
להיט.
תודה רבה לאפרים על ההסברים המעולים. ועכשיו סוף סוף אפשר לצאת לטיול העירוני שלנו.
יאללה, בואי נצא.
אני תמיד נועלת את נעליי ברגש, כי אני שמחה ליום החדש שמתחיל.
נחום גוטמן היה מחובר לתל אביב מאוד. הוא צייר אותה, כתב עליה, ובמיוחד אהב להתהלך בה.
גם בימי המלחמה הקשים הוא נהנה לדמיין את תל אביב בעתיד, את הרחובות החדשים ואת הבתים שיום יבוא וייבנו בחול.
תל אביב באמת גדלה והתפתחה מאוד. והיום נטייל בדיוק ברחובות שבהם הלך גוטמן. המסלול שנלך בו נקרא השביל הלבן.
יש סימון שבילים בעיר?
לא בדיוק. הפעם סימון השבילים שלנו לא נמצא על סלעים, אלא ממש נמצא על הדרך. תסתכלו למטה. בקלות תמצאו את פס הזהב הבולט עם הסימון הלבן בתוכו. הוא ייקח אותנו בקלות מתחנה מעניינת אחת לאחרת. המסלול נכנח לכבוד חגיגות 100 להקמת העיר תל אביב.
רגע, תל אביב חגיגה 100 ולא הזמינה אותי?
זה היה ב-2009.
הייתי עסוקה אז.
המסלול שבחרנו להיום התמקד בעשורים הראשונים של תל אביב, שנקראה גם העיר הלבנה.
שזה הכינוי שהעיר תל אביב קיבלה בזכות סגנון הבנייה, האדריכלות הייחודית שלה.
אנחנו מתחילות את הטיול שלנו ברחוב הראשי של אחוזת בית, השכונה הראשונה של תל אביב. הכתובת היום, רחוב רוטשילד 1.
שם יש מזרקה עם ציורי פסיפס של נחום גוטמן.
נכון, נחום גוטמן תיאר בפסיפס 4,000 שנות היסטוריה של תל אביב יפו, מתקופת התנך ועד שנות ה-70 של המאה ה-20.
וואו, זה פסיפס יפהפה. רגע, בוא נראה מה אני מצליחה לזהות פה. הנה הסיפור של יונה הנביא באונייה בדרך ליפו, את רואה שם? הם משליחים אותו לים.
יפה.
והנה העברת ארזי הלבנון בידי המלך שלמה מנמל יפו אל בית המקדש הראשון.
ואפשר לראות שם גם את הצלבנים ונפוליון. את זוכרת שהם היו בסביבה, נכון?
אני זוכרת, אני זוכרת.
אמרתי לך, בעיר צריך לדעת על מה להסתכל.
אז מה דעתך נסתכל לאיזה קיוסק?
תשמעי, בצירוף מקרים מדהים, אם נמשיך בהליכה שלנו, נגלה...
קיוסק בפינת שדרות רוטשילד הוא רחוב אחד העם.
נהדר, נקנה מיץ שם, אבל למה עברת לדבר כמו גוטמן? כולה קיוסק.
זה הקיוסק הראשון שהוקם בתל אביב בשנת 1910. בהתחלה, ועד השכונה התנגד לבניית קיוסק.
מה? איזה מין אנשים מתנגדים לבניית קיוסק? איזה מין אנשים לא רוצים שתהיה להם אופציה לארטיק באמצע הלילה? איזה?
תראי, האחוזת בית הייתה אמורה להיות שכונה שקטה, בלי בתי עסק.
כן, אני רואה פה מסביב שזה הצליח להם מאוד להקים סביבה בלי בתי עסק.
אבל אחרי ויכוחים, הם אישרו לפתוח קיוסק קטן, בתנאי שמידותיו יהיו קטנות מאוד, ושימכרו בו רק משקאות קלים.
והקיוסק הזה כאן, זה הקיוסק ההוא?
הוא בדיוק באותו מיקום, אבל המבנה נהרס ושוחזר, אז זה די דומה. לידו הוצב גם פנס הרחוב הראשון של תל אביב.
זו בטח הייתה חגיגה גדולה. את יודעת שבמקום הזה נערכה גם הגרלה ממש ממש חשובה.
נכון, יש אגדה עירונית על רגע מכונן במיוחד בהיסטוריה של תל אביב, הגרלת המגרשים, שנעשתה בדרך מקורית מאוד ומתאימה בדיוק לתל אביב. על צדפים.
את ידעת שנחום גוטמן גם עיצב את הסמל הראשון של תל אביב, שגם הוא מצויר פה על האנדרטה? הוא בחר לצייר אותו עם מגדלור, כי הוא אמר...
כי על תל אביב להיות שער לעלייה ומאור לגולה.
מקסים. היורים של נחום גוטמן היו משמעותיים תמיד. הוא היה חלוץ המאיירים של ספרי הילדים העבריים הראשונים. הוא יער בין השאר את ספריו של חיים נחמן ביאליק, וגם לא מעט ספרי לימוד. אם את רוצה לראות יצירות שלו, אני ממליצה לבקר במוזיאון נחום גוטמן לאומנות, שנמצא ממש קרוב אלינו, בנווה צדק.
תראי את הפסל של האיש המרשים על הסוס שפה בסדרה. הוא נראה אצילי, כאילו הסוס נראה אצילי, אבל גם האיש.
זה מאיר דיזינגוף, מי שהיה למעשה ראש העיר הראשון של תל אביב. הוא רוכב על סוסתו, ממש כמו שנהג לעשות בימיה הראשונים של העיר.
ובדיוק בסלון של משפחת דיזינגוף ב-14 במאי 1948, ה' באייר התשח, הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל.
גם היום אפשר להיכנס לבית דיזינגוף ולראות את האולם שבו הוכרזה המדינה. הוא הפך להיות היכל העצמאות, מוזיאון שמספר על אירועי הקמת המדינה. משם אפשר להמשיך לטייל לאורך המסלול הלבן.
את יודעת, יודעת שבדיוק ברחוב רוטשילד שטיילנו בו היום, התקיים יריד שבוע הספר הראשון אי פעם, שהיה אז יום הספר. זה באמת מקום נפלא לחגוג בו אהבת ספרים. גם אם הם ישנים, ישנים, ישנים.
ספר טוב הוא ספר טוב, גם אם הוא ישן. אגב, אני מציעה שאם יש לך או למאזינים ספר שנקרא מרוב שהוא נקרא...
מצחיק, יתבת.
תודה. אז את הספרים הישנים, את והמאזינים מוזמנים להביא אל בית החולים לספרים של בית אביחי בירושלים. הוא נפתח בכל שנה בשבוע הספר. זה מקום מדהים שבו מטפלים בספרים פצועים וקרועים, כדי שישארו איתנו תמיד ונוכל לקרוא בהם עוד ועוד.
עד שנתראה בבית אביחי, נגיד תודה לכל המאזינים, ונשמח אם תדרגו אותנו במלא כוכבים באפליקציות, ותספרו לחברים ולחברות על הפודקאסט שלנו, כדי שגם הם יטיילו ויהנו.
ואם יש מסלולים וסיפורים נוספים שתרצו לשמוע עליהם, שתפו אותנו.
את כל השאלות, התגובות, הציורים, הסיפורים הקצרים, אפשר לשלוח למייל שלנו שנמצא בתקציר, או לפייסבוק, על הדרך, לא רק פודקאסט.
תודה לך לירן, ותודה לכם, מאזינים יקרים, וכהרגלנו, אנחנו מבקשות מכם, שימרו על הטבע, גם אם הוא טבע עירוני.
תודה לך יוטבת, ורגע לפני שנפרדים, אנחנו רוצות להודות לאביב לוק, ספתח קולניק, ענבל שמעון, צוות התחקיר המדהים שלנו.
לשיר יצוק, התסריטאית שהיא במקרה גם סופרת מעולה עם כוח על. לאורי קדישאי, עורך הסאונד ואלוף הארץ בסחיטת תפוזים.
ליניב ביטון, המוכר בשמו, אפרים, הפקח המעולל מילדי בית העץ, כאן חינוכית. ולכל מי שליווה אותנו, רננית פרשני, דינה בר מנחם, יובל מלכי, ותודה מיוחדת למדריך הסיורים תומר שלוש. מחכות לכם כבר בפרק הבא של על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת.